בנבואה, הנבואה של זכריה על המלחמה כנגד יוון. כתוב כי דרכתי ליהודה קשת. זה בזכריה בפרק ט'. כי דרכתי ליהודה קשת, מילאתי אפרים, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, ושמתיך כחרב גיבור. עוררתי בנייך ציון, אומר רש"י, בני ציון הם אלו שהתעוררו על בני יוון. בני ציון על בני יוון. עוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. כתוב כאן שאלו ש... אלו שמתעוררים להילחם נגד יוון, אז הם במסוים, ולא מדובר על בני ישראל, ולא מדובר פה על... יש כאן משהו מסוים מאוד, בנייך ציון על בנייך יוון. דהיינו, מה שמייחד אותם זה אותה בחינה שנקראת ציון. הבחינה שנקראת ציון היא זאת שמתעוררת כנגד יוון. אנחנו צריכים להשתדל, לנסות להבין את המיוחד שבנקודה הזאת שנקראת ציון. הדבר המסוים הזה שנקרא ציון הוא זה שמתעורר, וממנו הניצחון על יוון. עוררתי, עוד פעם, עוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. נאמר קודם כל כמה דברים על מה שנקרא ציון בלשון חכמים. בפסוק כתוב, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. כלומר, ציון... זאת הנקודה שממנה העולם נברא, העולם נמשך, נמתח מאותה נקודה שנקראת ציון. הנקודה הזאת שנקראת ציון, מה שנקרא ציון, זאת הייתה הנקודה שממנה יצאו קווים, וכל העולם כולו נברא מאותה נקודה. חז"ל מספרים, חז"ל אומרים על שלמה המלך שהוא בחוכמתו ידע בדיוק את אותם אורקים שהולכים להחיות את אפריקה. אז הוא שתל בירושלים צמחים שיכולים לצמוח רק באפריקה, משום שהוא שתל את זה על אותו אורק שממנו אפריקה ניזונת. זאת אומרת, החיות שנמשכת לאפריקה, הכל נמשך מציון, הכל מגיע מציון, וזה מגיע לכל העולם כולו. משם זה מתפשט לכל העולם כולו. וכשהוא ידע על הקו המיוחד שעובר לכל מקום ומקום בעולם, אז הוא השתמש בזה ועשה בירושלים את אותם דברים שאפשר לעשות אותם בכל קצות העולם, משום שהוא נגע באותה נקודה, הוא נגע באותה נקודה שמשם נמשכת החיות לאותם מקומות בכל קצות העולם. מה נקראת אותה נקודה שנקראת ציון? מהי אותה נקודה שנקראת ציון? קודם כל, להבין, כשאנחנו מדברים על המושג הזה שנקרא נקודה, זה מושג לא פיזי, זה מושג לא גשמי. הנקודה לא תופסת מקום. נקודה זה דבר שהוא... ההתפשטות, האופן, איך שהעולם מתפשט, איך העולם מתהווה, איך הוא נהיה. אז זה דבר ידוע, דבר ידוע ב... כן, זה יודע כל העולם. הדברים מתחילים כך, הדברים מתחילים. נקודה, ככה זה סדר הדברים. נקודה, קו, שטח. וכל הדברים האלה הם קיימים רק במחשבה. הדברים האלה לא נתפסים בחוש. לא נקודה, לא קו ולא שטח. נתפסים בפועל, נתפסים בחוש. זה עדיין לא דבר. דבר מתחיל, דבר מסוים, דבר גשמי, מתחיל... רק שיש לו את המימד הנוסף, את מימד העומק. כדבר, כשיש לו עומק, אז הוא גשם נתפס. כשאין לו עומק, שטח לבד זה דבר שקיים רק במחשבה. מה שאנחנו רואים, שטח, אנחנו רואים שטח שהוא הצד החיצון של דבר שיש לו עומק. אבל אילו הדבר הזה היה לו אך ורק שטח, אז הדבר הזה קיים רק במחשבה. הגרא אומר במקום אחד, בליקוט, אומר הגרא, שם הוויה ברוך הוא. יוד קי וו קי. במילוי זה יוד וו דלת, קי א', והלאה וו א' וו וקי א'. אז זה 10 אותיות במילוי. 10 אותיות של מילוי. אבל האותיות האותיות של השם בעצמם זה יוד קי וו קי. יוד וו דלת, אומר הגרא, היוד הוא מתכוון למה שרשי אומר בפרשת בשלח. בכל מקום היוד על שם המחשבה נאמרה. כך אומר רשי על הפסוק אז ישיר. מצינו בכל מקום שהיוד נאמרת על שם המחשבה. היוד זאת אות של עתיד. כשאני רוצה לעתד דבר מה, אז אני מוסיף עליו יוד בהתחלה. על כל שורש, על כל שורש של פועל. אז אני מוסיף יוד, אז הלוך לעתיד הוא ילך. ילך. עשו יעשה. היוד הופכת את הדבר לעתיד, מעתדת את הדבר. וכל עתיד אז קיים רק במחשבה, כפי שמובן מאליו. העתיד קיים במחשבה. זאת אומרת, כעת העתיד הזה קיים רק בתוכנית, רק בדעתי זה קיים. לכן היוד, רש"י אומר ככה, אז ישיר, עלה בליבו שיאמר שירה. היוד על שם המחשבה נאמר. אז הגרא אומר שיוד וו דלת זה נקודה קו שטח. נקודה קו שטח. תמיד ההתחלה היא נקודה. נקודה אחת. נקודה אחת. כשהנקודה מתנועת נוצר קו. כשהקו מתנועע נוצר שטח. כשהשטח מתנועע נוצר עומק. ואז הדברים מתחילים להיות נתפסים. בציור כך פני הדברים. נקודה, קו, שטח, וההי הראשונה, היא עם קו נוסף, והקו הנוסף, זאת אומרת, זה דלת עם עוד קו נוסף. הקו הנוסף הזה, זה תמיד קו שמציירים בו את המימד של העומק. זהו הקו שמציירים על ידו את המימד של העומק. בקו נוסף. אז באופן, יוד, קי. אז תחילת התפיסה היא בהי. זה גם פירוש המילה היי. פירוש המילה היי זה בפרשת שבוע הבא כתוב שיוסף אמר למצרים, והי לכם זרע וזרעתם את האדמה. היי פירוש, כך. היי לך, כך. כך את זה. אז כביכול בורא העולם הגיש לנו את הבריאה כולה, נתן לנו, העביר אלינו את הבריאה, רק מנקודת ההתחלה של מה שמגיע אלינו, מה שאנחנו יכולים לתפוס, זה מימד העומק. זה כשקיים מימד העומק, אז אנחנו יכולים להתחיל לתפוס משהו. אז אנחנו תופסים. אז הדבר מגיע אלינו. זהו היי. אבל היוד היא על שם המחשבה נאמרה. היא נקודה קו שטח, והיא רק במחשבה קיימת. זה דבר שנתפס, נקודה קו ושטח, נתפסים רק בדעת. אבל תחילת כל הדברים כולם, כל הדברים כולם, תחילתם בנקודה אחת. והנקודה הזאת לא תופסת מקום. הנקודה הזאת היא אך ורק ההתחלה של כל דבר. התחלה ותו לא, רק התחלה. זאת אומרת, נקודת התחלה, נקודה שמשם הכל מתחיל. אבל זאת נקודה, נקודה לא תופסת מקום, נקודה היא דבר, כן, זה דבר שהוא. זה דבר שקיים אך ורק בשכל, רק בדעת. זה, הנקודה היא תמיד נקודת התחלה. בחזל, חזל משתמשים הרבה, בספר הזוהר, חזל משתמשים הרבה במושג נקודת ציון. נקודת ציון. הנקודה, אותה נקודה שממנה מתחיל העולם. זאת נקודת ההתחלה של כל הבריאה כולה. מה עניינה של אותה נקודת ציון? אותה נקודת ציון עניינה שם לא חל, שם אין שום חוק מהחוקים שהעולם מתנהג על פיה. שום חוק לא תופס שם באותה נקודה. אותה נקודה ציון, אומרים חז"ל, זהו מקום הארון. זאת האבן השתייה. האבן השתייה, מקום ארון. המקום שעליו הארון עומד. וכיוון שהגמרא אומרת את זה פעמיים, גם במגילה, גם בבבא בתרא, כתוב בגמרא. דבר זה מסורת בידינו מאבותינו. מקום ארון אינו מן המידה. מקום ארון אינו מן המידה. הדבר הזה הוא תימה, הדבר הזה הוא פלא, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. הדעת לא תופסת את זה, לא מבינה את זה בשום אופן, לא מקבלת את זה. אבל הדבר הזה הוא דבר, זאת עובדה. זאת עובדה, עובדה קיימת. הארון אורכו כך וכך, כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים. הארון אורכו כך וכך, רוחבו כך וכך, קומתו כך וכך. בית קודשי הקודשים, גם הוא אורכו, רוחבו וקומתו מוגדרים. זה לא ייתכן, כן? אי אפשר, אי אפשר אחרת. אי אפשר, אם ישנו את המידות, אז יש צד גדול שזה פוסל, פוסל את כל בית המקדש. זה פסול בכל בית המקדש כולו. אי אפשר לשנות את המידות. הכל בכתב, מיד השם עלי השכיל. כל מלאכת התבנית. אין שום אפשרות לשנות, אי אפשר להזיז, שום דבר. הדברים קבועים וקיימים. בתוך בית קודשי הקודשים, שמידותיו הן מדויקות, נמצא הארון, שמידותיו הן מדויקות, והארון הזה לא תופס מקום. הוא לא מחסר מבית קודשי הקודשים כלום, כאילו הוא אוויר. הוא נמצא, נמצא פה, והוא לא מחסר, הוא לא תופס מקום, והוא לא מונע מדבר אחר להיות פה. זה דבר פשוט בלתי אפשרי. הדבר הזה בלתי אפשרי לתפיסה שלנו. תפיסה שלנו, אנחנו נמצאים, כן, אנחנו כפופים למערכת חוקים, שמערכת החוקים הזאת היא זאת ששלטת כאן בעולם הזה. אבל דבר זה, כן, וזה ברור, וזה מוכח, זה מוכח. ובית קודשי הקודשים לא מתרחב, והארון לא מתכווץ. שני הדברים האלה פוסלים. הארון במידותיו, בית קודשי הקודשים במידותיו, והוא לא תופס מקום. אין מציאות כזאת בעולם, בעולם שאנחנו מכירים. הדבר הזה לא שהוא לא קיים, אלא הוא נתפס אצלנו כבלתי אפשרי. לנו הוא נתפס כבלתי אפשרי. זה לא ייתכן. אין ולא ייתכן שיהיה כזה דבר. בעולם שלנו זאת אמת לעמיתה. אבל כמו שזאת אמת בעולם שלנו, אז אותה אמת באותו מקום, בנקודת ציון, באותה נקודה, שם האמת היא הפוכה. ללמדנו, לעולם, אנחנו יודעים נאמנה, שלעולם כל ההתחלות, תחילתם כביכול, תחילת כל הבריאה כולה, זה ברצונו יתברך, תחילת כל הבריאה כולה, היא במשהו לא מוגבל בשום גבול שבעולם. היא בבלי, בלתי, מה שנקרא בלשון הקדמונים, בלתי בעל תכלית, בלתי גבול, דבר שהוא לא בעל גבול. גבול הכוונה, אין שום דבר מנוע שם. גם זה גבול. גבול, כשאני אומר שדבר מסוים לא ייתכן, אז פירוש שאת הגבול הזה אני לא יכול לעבור. במקום כביכול, כשמדובר באין סוף ברוך הוא, כשמדובר בבלתי, בבלתי גבול, בבלתי בעל תכלית, כשמדובר בו יתברך, אז אין גבול שמונע, אין גבול שאומר שאת זה אי אפשר לעבור. אין אפשרות לומר שם, שם לא שייך לומר לא ייתכן. לא ייתכן זה הגבלה, זה גבול. את זה, כן, זה אפשרי וזה לא. זה אפשר וזה בלתי אפשר. שם אין גבולות. הנקודה הזאת, שהיא נקודת ההתחלה, אז זה נתגלה בעולם, שנקודת ההתחלה של העולם, היא נקודה שהיא קשורה במערכת יותר גבוהה, שהיא לא גבולית. שם החוקים לא תופסים, שם משהו בלתי אפשרי אצלנו, שם זאת מציאות קיימת. זה כדי ללמדנו, שהדברים, התחלתם, נקודת ההתחלה שלהם, זה בבלתי גבול. הכפירה הגדולה של יוון, הכפירה באמת, הכפירה שמבטלת את כל התורה כולה, הכפירה שמתכוונת לעקור את כל התורה כולה מהשורש, הכפירה באמת של יוון, זה רחמנא יצילנו, אני חייב, אם מזכירים את דעת יוון, אז מוכרחים לומר דברי כפירה. זה בהכרח. אז אני מבטל את הדברים מראש. אני הולך לומר דברים של שקר, דברים של שקר גמור, דברים של חוסר דעת. אבל אני חייב לומר אותו. אם אנחנו רוצים לדבר על חוכמת יוון ורוצים לדעת, כן, איך להתגבר על זה. הטומאה הגדולה, הכפירה הנוראה של יוון, זאת הכפירה של קדמות. העולם שאנחנו רואים אותו, הוא מציאות קיימת, והוא מאז ומעולם, הוא תמיד היה. חלילה, הוא לא נברא. הוא מציאות קיימת, וכל מציאות קיימת היא קיימת לעולם. זה כביכול, כביכול. אפרה לפומי הוא. אפרה לפומי. אבל כביכול, זאת מציאות קיימת כי מציאותו יתברך. כנגד, זה כנגד, כמובן, זה כנגד בראשית ברא אלוקים. זו מניין להם? איפה החוכמה מחייבת את זה? החוכמה מחייבת את זה מטבע המציאות. טבע המציאות הכריח אותם, לא חשוב איך. איך השיטה, איך הדרך, זאת בעיה בפני עצמה. זה עניין בפני עצמו. אבל טבע, הטבע הקיים של הדברים, הכריח אותם להניח שהדברים הם תמיד המשך. הם תמיד המשך. אין ולא שייך שתהיה להם נקודת התחלה. לא שייך. אין התחלה. דוגמה, אין התחלה לזמן. אין התחלה לזמן. משום שזמן בעצם מציאותו הוא המשך. זמן זה דבר שהולך הלאה, 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 תמיד הלאה, תמיד הלאה. הוא תמיד המשך. תמיד המשך. כל דבר שהוא המשך תמיד, אז הוא תמיד היה. משום שלא ייתכן רגע ראשון של זמן, משום שרגע ראשון זה לא זמן, זמן זה המשך. להוציא מזה, להפוקי מזה, להפוקי מהכפירה הזאת, הנוראה, שהיא עוקרת את בראשית ברא אלוקים. להפוקי מזה בא הגילוי של אותה נקודה ציון. מזה בא הגילוי של אותה נקודה. נקודה ציון מלמדת שנקודת ההתחלה היא לא חלק מעצמו של הדבר. הדבר עצמו הוא בתוך החוקים של, בתוך חוקי הקיום שלו. אבל נקודת ההתחלה היא בפירוש, בפירוש. ההפך הגמור מכל חוקי הקיום של הדבר. נקודת ההתחלה היא תמיד מציאות יותר גבוהה, מציאות אחרת לגמרי. ההתחלה היא תמיד במקום אחר, במציאות אחרת. ההתחלה היא תמיד בו יתברך. הדבר כשלעצמו חייב להיות מוגבל, חייב להיות מוגבל, אחרת הוא לא היה נתפס. אבל נקודת ההתחלה שלו היא לא מוגבלת. וכל מי שמקיש מתנאי הקיום של הדבר לתנאי ההיווצרות של הדבר, אז הוא טועה, טועה, טעות נוראה בדבר פשוט. כל מי שלומד, כן, על נקודת ההתחלה, מי הקיום שיש לדבר הזה בהמשך, אז הוא מוכרח ליפול בטעות. כאלו שתי מציאויות שונות. נקודת ההתחלה היא לעולם מציאות אחרת. היא לעולם מציאות גבוהה יותר. הרמב"ם מעריך בזה בכמה פרקים, במורה נבוכים חלק שני, חלק ב'. מעריך בזה מאוד. פרק שלם הוא כותב, כן. מי שנכנס, מי שנופל בטעות הזאת, אז אם יבואו ויגידו לו, אדם ש... הוא מצייר ציור, הרמב"ם, חבורת בני אדם ממין זכר, נטרפה ספינתם והם נפלו לאי בודד. והיה ביניהם ילד קטן. והם שהו שם תקופה ארוכה מאוד. והילד הזה מעולם לא ראה איך, זאת אומרת, הוא מעולם לא ראה את, ה, את מה ש... איך בן אדם נוצר. את ההיווצרות של אדם הוא מעולם לא ראה. ואותו ילד גדל, גדל, ולימדו אותו את מה שאפשר היה ללמד אותו שם, באותה מסגרת. כשיבואו למקום יישוב, אז שהוא לא יהיה, שלא יהיה, לא יהיה נבדל לגמרי מהיישוב. שאפשר יהיה לשים אותו להיות אדם בין בני אדם. כל מה שלימדו אותו הוא קיבל, אבל כשלימדו אותו איך נוצר אדם, אז הוא אמר, אתם מדברים שטויות, זה דבר בלתי אפשרי. זה דבר בלתי אפשרי. איך ייתכן שבן אדם יהיה 9 חודשים במקום, שאם תשים אותי שם היום, כן, תשים אותי שם, אז אני 5 דקות לא אוכל להיות שם. אני לא אחזיק מעמד 5 דקות, אני אמות, אני לא אחיה. ככה, כך נוצר בן אדם. זה אתה רוצה לספר לי? הרמב"ם משתמש בזה בתור משל, כן, להקות, עד כמה שאפשר, על קוד קדם, על אותו קודקוד שמאמין בקדמות. ועוד, עיקר הדברים הוא כך, זה צריך להיות כך. טבעם של דברים, כן, מציאותם של דברים, נובעת ממקום גבוה יותר. ואותו מקום שהוא יותר גבוה, לא מוגבל בחוקים של ה... כן, באותם חוקי הקיום של הדבר הזה, אחרי שהוא נוצר. אותו דבר, אחרי שהוא נוצר, אז הוא נוצר בתנאים מסוימים, בחוקים מסוימים, במהלכים, אלו הם המהלכים. אבל ההיווצרות תמיד נעשית במקום גבוה יותר. במציאות גבוהה יותר. משם הכל יוצא. להפך. להפך. משום שהדברים יוצאים מגבוה יותר, משתלשלים מגבוה לנמוך. משום שהדברים הם כך. לכן זה חייב להיות שאותם תנאים, אותם תנאי קיום של הדבר, לא יחולו על אותה מציאות של ההיווצרות. בורא העולם מגלה את זה. הדבר הזה נראה לעין, למי שנמצא בבית קודשי הקודשים, והדברים האלה נלמדים ממה שבית קודשי הקודשים הכיל. הארון לא תפס מקום. זאת עובדה, עובדה בלתי אפשרית, אבל זאת עובדה. זאת עובדה. ומשם, מאותה נקודה שנקראת ציון, משם כביכול אלוקים הופיע. דהיינו, כל הבריאה משם יצאה. הגמרא מספרת סיפור, דף שלם בגמרא, מוזר, משונה מאוד, דף שלם על אלכסנדר מוקדון. הגמרא מתחילה, כן, זה דברים משונים מאוד. ויש עוד כמה, כן, זה מקום אחד, כן, אבל הגמרא מדברת בדי בעריכות על אותו אדם. אותו אדם היה זה שהיה הכובש. כובש גדול, כבש את כל העולם תחתיו, את כל כמעט את כל אסיה. כמעט את כל אסיה, את כל אפריקה ואת כל אירופה. וכמעט את כל אסיה. חוץ הקצוות במזרח. אבל ממש כמעט כל העולם כולו היה תחתיו. הדבר הזה ידוע, זה ידוע בעולם, זה ידוע, זה גם בעולם, כולם יודעים את זה. זאת עובדה. והוא היה המכוון, הכוונה שלו הייתה יחד עם כל מסעות הכיבוש שלו. נסע איתו הרב שלו, שהוא היה החכם של יוון. רב, אני משתמש במילה הזאת, כן. ככה זה מובא בספרים שלנו, כן, הם לא יודעים אחרת, אבל בכל אופן, אני יודע, המורה שלו, המדריך שלו. והוא תמיד היה צמוד אליו, והוא תמיד, תמיד היה השתדל מאוד בחוכמה, השתדל מאוד להבין את הדברים לאשורם, ותמיד חקר ודרש, ורצה לעמוד על שורשם של דברים. תמיד. היה אדם צעיר, היה אדם מאוד מאוד מוכשר, היה אדם, העולם קורא לו הגדול. הגדול, לא הרבה זכו לתואר הזה. בסך הכל הוא חי 33 שנים, הוא מת. ואחריו, אז ה... זה כמו שדניאל כבר התנבא, שמלכותו תישבר די מיד, כמעט, כעומדו תישבר מלכותו. כשהוא רק יתחיל לעמוד ולהתבסס, אז יש הנבואה המפורשת של דניאל עליו. אחריו, אז מלכות יוון נחלשה מאוד, היא לא הייתה בתוקפה, היו הרבה מחלוקות והרבה. בכל אופן, הוא היה זה שהשליט את יוון על העולם. הוא היה זה שכבש את העולם והביא את תרבות יוון לכל הקצוות. סדר הדברים, רק כדי שהדברים יהיו ברורים. סדר הדברים היה כך. כמו שמבואר בדברי רבותינו הראשונים. זה מפורש בדברי הרמב"ן, באריכות, בפרשת בלק, על הפסוק וצים מיד קיטים. וצים מיד קיטים, ועינו אשור, ועינו עבר, וגם הוא הדי עובד. פסוק בנבואת בלק, בנבואת בלעם, סליחה. אז הרמב"ן שם מאוד מעריך, ברמב"נים הישנים זה לא נמצא, הצנזור השמיט את זה, קטע ארוך מאוד. היום, כן, היום הכניסו את זה בחזרה להוצאות החדשות. בהוצאות החדשות זה, שם זה נמצא בשלמות, קטע גדול. שם הרמב"ן מגלה, מבאר, שהמלכות הרביעית, אותה מלכות שאנחנו נמצאים תחתיה, אותה מלכות שנקראת מלכות אדום, מלכות רומי, מלכות, זאת המלכות הרביעית. בבל, פרס ומדי, יוון ורומי. אותה מלכות רומי היא לא מלכות בפני עצמה. הרמב"ן מגלה שם, מלכות רומי היא האוכלוסייה. מלכות רומי זאת מלכות שממשיכה ומולכת, אבל האוכלוסייה שלה, זאת אומרת, העם שאותה מלכות מולכת עליו, העם הזה הוא בני יוון. העם הזה הוא מעם קיטים. כך כתוב בפסוק. העם הזה הוא מבני יוון. רק היה עם אחד מבני יוון, שהוא היה, נהיה עם גדול מאוד, ומי שמלך עליו, אז המלכות היא מי? זה, זה נמצא בפרשת בלק, בפרשת ויחי כתוב ברמב"ן, שמי שבנה את ה... מי שהתחיל את המלכות, היה צפור בן אליפז בן עשיו. צפור. הוא כתוב בפרשת וישלח. מוזכר, הוא נמצא בתורה בפרשת וישלח. צפור בן אליפז בן עשיו. אח של המלך. אח של המלאק, מן האב ולא מן האם. והוא היה המלך הראשון, זה כתוב ברמב"ן בפרשת ויחי. וגם זה מצונזר, גם זה ברמב"ן עם הישנים איננו. הוא נמצא רק באוצרות החדשות, בסוף ויחי, קרוב לסוף ויחי. כשמדובר על הלוויה של יעקב אבינו, אז כתוב שם ברמב"ן, הוא מביא את ה... מביא את הספרים, את המדרשים, את דברי חז"ל, שאותו צפור בן אליפז, בן עשיו, בא ועשה מלחמה בלוויה של יעקב אבינו. ויוסף, יוסף שהיה שם, ניצח אותו וכבש אותו תחתיו, ולקח אותו איתו למצרים, וכל ימי חיי יוסף הוא היה במאסר במצרים, שבוי במאסר במצרים. אחרי מיטתו של יוסף, אז הוא באיזה אופן שהוא יצא, והוא הלך למדינת קנפניה, כמו שכתוב שם ברמב"ן. על כל פנים, שם הוא נעשה מלך, על עם גדול, והעם הגדול הזה הוא מבני יפת. באופן שאת המלכות, עשיו לא מולך על... המלכות היא לא עשיו, המלכות היא בני יוון. המלך הוא מבני אדום. והמלכות הרביעית הזאת היא מלכות ש... אותה מלכות רביעית שהיא היום המלכות שאנחנו בגלות תחתיה, המלכות הזאת היא מלכות שהיא המשך של יוון. חז"ל אומרים על מלכות עשיו, על הפסוק, הנה קטון נתתיך בגוי, זה פסוק בהפטרה של פרשת וישלח. זה נבואת עובדיה. אז כתוב שם על עשיו, הנה קטון נתתיך בגוי, בזוי אתה מאוד. אז כביכול בורא העולם מדבר אל אדום. כה אמר השם לאדום. זאת נבואת עובדיה שהתנבא על אדום. ושם בורא העולם אומר מפי נביאו עובדיה. קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. חז"ל אומרים, זה כתוב בילקוט בפרשת לך. פרשת לך לך. זה כתוב בילקוט בברית בין הבתרים. כתוב שם, כחלי, עגלה משולשת, עז משולשת, איל משולש, ותור וגוזל. אז חז"ל דורשים את זה על ארבעת המלכויות. עגלה משולשת, בבל, עז, פרס ומדי, איל משולש, זה כבר כתוב בנבואה של דניאל, שזה מכוון ליוון. איל, הם נמשלו באיל. זה יוון. המלכות הרביעית נקראת תור וגוזל. תור הוא זה הכוונה, הוא קטן. הוא כמו אוף. כמו אוף. תור, בן יונה, קטן. קטן מאוד. קטן וחלש. קטן, חסר כוח לחלוטין. תור הוא, אלא שהוא גזלן. כך דורשים חז"ל, ותור וגוזל. תור הוא, אלא שהוא גזלן. כל מה שיש לו זה לא משלו. לכן, כשיחזירו אותו לממדים הטבעיים, האמיתיים שלו, אז יראו שהוא משל עצמו אין לו כלום. הוא כשלעצמו הוא תור, וכל מה שיש לו הוא לקח מאחרים. אין לו חוכמה משלו, וכשכתוב והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו, אז אותם חכמים ואותה תבונה היא לא מי שלו, זה מיוון. זה מיוון. אין לו מי שלו שום חוכמה ושום תבונה. וכך גם אין לו מי שלו כוח, אין לו מי שלו. את כל הדברים האלה הוא לוקח מאחרים. האומנות הגדולה שלו, הכוח, היכולת הגדולה שלו, זה להיות גזלן. אבל הוא כשלעצמו, כשניקח אותו כמו שהוא לבד, תור הוא, אלא שהוא גזלן. כך, זאת אומרת, כך מלמדים אותנו רבותינו, כך כתוב מפורש ברמב"ם, וכך מלמדים אותנו רבותינו, כך נראות המלכויות. המלכות הזאת שאנחנו נמצאים תחתיה, זאת מלכות שהיא צברה, צברה תחתיה עמים רבים. זה כתוב מפורש. זה כתוב מפורש גם במדרש על ארבעת המלכים. על כדר לעומר מלך אילם, האחרון שבהם בין ארבעת המלכים האלה, זה תדעל מלך גויים. זו מלכות רביעית, כך כתוב במדרש, בחזר. זו מלכות רביעית ששולחת טרוניה לעמים רבים. זאת מלכות רביעית שהיא, היא לא היא עצמה, אלא שהיא אוספת תחתיה עמים רבים. אנחנו רואים את זה היום. המלכות הרביעית הזאת, זאת מלכות שהיא לא מסוימת לעם זה או עם זה. אם ניקח את החלק שהוא אדום בעצמו, אז זה לא יישאר כמעט כלום. אבל היא אוספת תחתיה עמים רבים. הרבה הרבה עמים נמצאים תחת אותה מלכות. רובם, כולם, כולם, בחלק התרבות, בחלק ה... כל חלקי הלימוד, כל חלקי הדעת, כל זה, זה המשך של יוון. ההתחלה של אותה יוון, אנחנו חוזר לעניין שהתחלנו. התחלת אותה יוון, זה התחיל באותו אלכסנדר. הוא תחילת יוון. הוא זה שהשליט את יוון על העולם. ומאז, אז, אחרי שיוון הפסיקה לדאוג לעצמה, יוון חדלה להיות מלכות חשובה, אז דואג לזה אדום, דואג לזה עשיו ובניו. הם דואגים להמשיך את שליטת יוון על העולם. אז יש כאן בגמרא, הגמרא מעריכה מאוד, הגמרא מספרת על אלכסנדר, הרבה דברים. בהתחלה הגמרא מביאה פה את ה... הוא הלך, מספרים עליו את ה... כמו שהזכרנו את הדברים, אלה הם הדברים שמדברים אודותיו אצלנו. אומרים עליו שהוא היה חוקר, דורש, מבקש דעת. כשהוא ראה את שמעון הצדיק, אז הוא ירד ממרכבתו והשתחווה. כבר הזכרנו את זה פה הרבה פעמים. כאן כתוב בגמרא, זה עניין ארוך בגמרא, זה בדף למד ב' במסכת תמיד. אז כתוב כאן, הגמרא מביאה כאן את השאלות שהוא שאל את זקני הנגב. זקני הנגב. אנחנו לא יודעים. מעט מאוד, רבותינו המפרשים גילו מעט מאוד, כמעט לא גילו שום דבר. מה קורה פה? מה העניין? מה טבעם שלו? מה עומק עניינם של השאלות? על כל פנים, אלכסנדר נפגש עם זקני הנגב ורצה לדעת מהם, את ה... כן, להבין מהם משהו מחוכמת התורה. בהמשך הדברים כתוב בגמרא שהוא החליט, אחרי אותה פגישה עם זקני הנגב, אז הוא החליט שהוא רוצה ללכת למדינת אפריקה. וזאת מדינה רחוקה, אנחנו לא יודעים בדיוק למה הכוונה, אבל זאת מדינה רחוקה מאוד. אותה מדינה הייתה מדינה רחוקה מאוד, והיא מחוץ ליישוב. הייתה מחוץ ליישוב, לא היה שום קשר בינה ובין היישוב. הגמרא מבארת את זה. הגמרא אומרת שזאת הייתה מדינה שלא היו בה אך ורק נשים. במדינה היה, זאת הייתה מדינה שכולה נשים. לא היו שם בני אדם ממין זכר, לא היו שם בכלל. רק נשים היו שם. ודאי שגם את זה הגמרא מתכוונת להגיד, שזה דבר שנקרא מחוץ ליישוב. שכתוב לא תוהו בראה לשבת יצרה. אז הפירוש שיישוב של בני אדם זה, כן, כמו שהמשנה אומרת, לא תוהו בראה לשבת יצרה, זה הכוונה שכביכול בורא העולם ברא את העולם לשבת. לשבת זה הכוונה, כן, פרו ורבו ומילאו את הארץ. זה נקרא לשבת יצרה. כשרוצים להגיד שמדינה מסוימת היא מחוץ ליישוב, אז אומרים לנו, המדינה הזאת היא מדינה שהיא רק נשים. רק נשים זה מחוץ ליישוב. זה לא יישוב, זה לא נקרא לשבט יצרה. זה לא לשבט יצרה. אז הוא בא למדינה שכולה נשים, והוא רצה לעשות איתה מלחמה. מלחמה, הוא רגיל במלחמות. לכל מקום שהוא בא, אז... אז הם אמרו לו, העמידו אותו על... אמרו לו שזה לא, זה פשוט לא כדאי לך. לא כדאי לך. אם תנצח אותנו, לא תהיה לך שום תועלת מזה, כי שום גבורה זה לא לנצח נשים. ואם יהיה במקרה שאנחנו ננצח אותך, אז בדיוק זה מה שחסר לך. הוא קיבל את העצה. ולא נלחם בה. הוא לא שהה שם הרבה זמן, ועזב מיד את המקום. לא שהה, הוא לא נשאר שם. וכאן הגמרא מספרת דברים שהם מבהילים. דברים שהם... כי נפיק, קודם כל הגמרא מספרת, כי נפיק ועתי, שהוא יצא, הלך, הלוך ויצא, כתב אבבה דמחוזה. הוא כתב על הדלת, על השער של המחוז, של אותה ממלכה. אנה אלכסנדרוס מוקדון. הביתי שטיה עד דעתיתי למדינת אפריקה דנשיה, ויליפת עיצה מן נשיה. ככה הוא כתב על עצמו. אני אלכסנדרוס מוקדון. הייתי שוטה עד שהגעתי למדינה הזאת, על מדינת אפריקה דנשיה. מדינת אפריקה של הנשים. ולמדתי עיצה מהנשים, ומהם אני החכמתי. ככה הוא כתב על הדלת. עד כאן הביקור שלו במה שנקרא כאילו מחוץ ליישוב. הגמרא מספרת את זה. זה כתוב בגמרא, זה צריך ללמד אותנו משהו. אנחנו נתעכב רגע על ההמשך. כי שקיל ועתי, שהוא יצא, המשיך ללכת, יתי וההוא מעיינה כאחין להמה. ישב על מעיין ואכל פת, אכל לחם. הבו ביד גילדני דמילחה. היה לו מה שנקרא דגים מלוכים. כך אומרים המפרשים. גילדני דמילחה, אז כאן כתוב במפרש, היה עם עוד דגים מלוכים. בהדה דמחווה, כך כתוב, בהדה דמחברה להו, בעוד שהוא רחץ אותם קצת, נפל באוריך. הוא רחץ את הדגים ונפל בהם ריח. ריח, ריח טוב. מאוד. אמר, שמה מינה, היי אינה מגן עדן עדי. המעיין הזה מגיע מגן עדן. זה לא מעיין מעל מהדין, זה לא מעיין מפה. ריח כזה זה לא ריח ששייך ל... זה לא שייך לפה. ראשונים אחרים, רבינו גרשום והראש, אומרים, שמחבר אלוהו במאיה, נפל בהו רוחה וחיו. אותם דגים מלוכים חזרו להיות דגים חיים. כך כתוב ברבינו גרשום, כך כתוב בראש. וזה היה אשמה מינה, שהמעיין הזה הוא מגן עדן עדי. הוא מגיע מגן עדן משום ש... כן, שם זה המקום, משם. שם המקור לתחיית המתים. עץ החיים. שם המקור לתחיית סמס. אשמה מינה העינה מגן עדן עדי. איקה דאמרי, שקיל מהנו מאיה, טריה באפה. איקה דאמרי, אידלי, כולי עד דמטה לפתחה דגן עדן. יש שתי דעות, מה עשה אלכסנדר? אם הוא לקח את המים האלה והשתמש בהם, השתמש בהם, הוא רחץ בהם את הפנים. המפרש אומר, רחץ בהם, מה שהוא עשה איתם, זה הוא רחץ בהם את הפנים ולא יותר. זה הכל. אבל יש דעה שהוא יותר העמיק. אם המעיין הזה יוצא מגן עדן, אז אנחנו נעקוב אחריו ונגיע עד המקור. אז הוא הלך והשתדל להגיע עד למקום. אז הוא הגיע. איקה דאמרי, אידלי כולי עד דמטה לפתחה דגן עדן. הוא הגיע לפתח גן עדן. וזה כמובן לא פתוח. רמה קלה, פתחו לי בבא. הרים את קולו, תפתחו לי את השער. אלכסנדר, אותו אלכסנדר, שכבש את כל העולם. אז כאן כתוב בגמרא, הוא הגיע. כל הדברים האלה הם דברים שהם, כמובן, אלה דברים שהם, ברור שזה לא פיזי, וזה לא, זה לא דברים שאפשר לסמן אותם באיזשהו מקום במפה, בדווקא. אבל הדברים האלה בכל אופן, כתוב בגמרא שהם קרו. קרה כאן משהו, היה כאן משהו. האדם הזה, אותו אדם, יווני, כובש, כובש כל העולם כולו, הצליח להגיע עד פתח גן עדן. עד פתח גן עדן הוא הגיע. והרי פה מדובר באלכסנדר, כן, הוא לא, לא, זה לא ילד קטן. אז הוא צועק, בבקשה לפתוח. זה אני, בבקשה לפתוח. אז הוא שמע קול מבפנים. אמרו לי, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. זה לא בשבילך. זה לא בשבילך. אמר להון, אנא נמי מלכה אנא, מחשב חשיבנה, הבו לי מידי. מה זה? אני איש חשוב. נו לי משהו. אתם לא יכולים להשאיר אותי בחוץ, ככה, סתם. אני מלך, אני אדם חשוב. תנו לי משהו. יהבולי גולגלת חדה. זרקו לו גולגולת של בן אדם. גולגולת של בן אדם. זרקו לו מבפנים גולגולת של בן אדם. הוא כנראה רצה לדעת מה המתנה שהוא קיבל פה. מה בדיוק? מה הוא קיבל פה בדיוק? מה? אז הוא הלך ושקל את זה. אז הוא מצא שזה מאוד מאוד כבד. והוא שקל את זה כנגד כל כספו וזהבו. וזה הכריע את הכף. זה היה יותר כבד מכל כסף וזהב שהיה לו. זה כתוב בגמרא. אתיה, תקלי, לכולי דהבה וכספה דידי, בהדי ולוהבי מתקלי. שקל היה נותן כל כסף וזהב שלו במוזניים מצד זה, והגולגולת מצד זה. ואף על פי כן היה מכביד יותר הגולגולת. דלא היה מוצא דבר ששוקל כנגדה. הוא לא מצא שום דבר ששקל כנגד הגולגול. הגולגולת הכריעה את הכף כנגד כל כסף וזהב שבעולם. זה משהו לא טבעי. אמר להו לרבנן, מי היי? מה זה? זרקו לי משהו מתוך גן עדן. זרקו לי, נתנו לי משהו מתוך גן עדן, ותראו מה קורה פה. מה זה? מה זה? אמרי, גולגלת דאינה דביסרה ודמה, דלא כסבה. זרקו לך מבפנים, עין, עיניים של בן אדם, שהם לא שבעות לעולם. עיניים, אז כל כסף וזהב שתעמיד מולם, זה לא מספיק. זה לא מספיק. הם צריכים עוד. הם צריכים עוד. זאת אומרת שהם מכריעים את הכף כנגד כל כסף וזהב. כל כסף וזהב שבעולם, זה לא ערך מספיק כדי להסביע את אותם עיניים. אלו עיניים של בני אדם, בסך הכל. זה מה ששלחו לך. זרקו לך מגן עדן עיניים של בני אדם. מה אני אעשה? ממי דהכי הוא? תוכיחו לי שזה כך. שק לכלי לאפרה וקסיה, לאלתר תקלה. לקחו אפר וכיסו את העיניים. אחרי שהאפר מכסה את העיניים, אז זה מיד, זהו. כשאפר מכסה את העיניים, אז העיניים כבר גמרו לרצות. הם כבר גמרו להיות לא שבעות. זהו. אז זה נגמר. אז קצת, קומץ קטן של אפר, גמר את העיניים האלה. וזהו. אלו דברי הגמרא, זה מה שהגמרא מספרת. וזה הסיפור שהגמרא מספרת על אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר הגדול, אלכסנדרוס מוקדון, כמו שכתוב בגמרא. הגמרא הרי קוראת לו בשם המלא הזה. מה רוצים ללמד אותנו? מה רוצים להגיד לנו? זה גמרא שלנו. זאת גמרא שלנו. אלה דברי תורה. מה מלמדים אותנו? מה אומרים לנו פה? מה שמתבאר, קצת גם מתוך דברי המהר"ל, קצת מתוך דברי המהר"ל בביאורי אגדות וגם בעוד מקום. קצת, למדנו בדברי המהר"ל קצת, משהו. מה קורה פה? מה הסיפור הזה? מה זה רוצה להגיד? קודם כל, קודם כל. הגמרא מספרת כאן שהאדם הזה, שכבש את כל העולם כולו, ורצה להתחקות ולהגיע עד שורשי הדברים, הוא באמת רצה להגיע לשורשי הדברים. הוא רצה את הכל לדעת, ולהגיע לשורש הדברים בכלל. שורש הדברים. צריך קודם כל לזכור ולדעת. גן עדן. גן עדן זה מקום ההתחלה. מקום ההתחלה של צורת אדם. האדם נברא בגן עדן. שם האדם נברא ושם עיקר מקומו. תחילתו שם. שם תחילתו. זאת אומרת, הבריאה, עיקר בריאתו, היא בגן עדן. הוא גורש משם, הוא סולק משם. אבל אם אנחנו רוצים לעמוד על העיקר, אז העיקר הוא נברא בגן עדן. שם עיקר בריאתו. נקודת ההתחלה שלו נמצאת, אם רוצים ללמוד את נקודת ההתחלה של אדם, זה בגן עדן. אז מה שלימדו אותו, הרי בגמרא שלנו, אל הגמרא שלנו נכנס כל הניסיון של אותו אלכסנדר לעמוד באיזה אופן שהוא על דברי תורה. זה מה שכתוב כאן, זה מה שהגמרא מלמדת אותנו. הגמרא הרי לא באה ללמד אותנו ענייני יוון, זה לא... מה שמלמדים אותנו פה זה הניסיון שלו, הרצון שלו, זה לעמוד על דברי תורה מנקודת המבט שלו. זאת אומרת, מהמקום שהוא היה. הוא רוצה להתחקות ולהגיע לשורש הדברים. אז הוא מגיע עד לשערי גן עדן ולא יותר. משום שפנימה יכולים להיכנס רק מי שכתובים בפסוק. זה השער להשם, צדיקים יבואו. זה אתה לא יכול להיכנס לשם. זה לא מקומך, אתה לא שייך לשם. אבל בכל אופן, תנו לי משהו משם. והפירוש, תנו לי משהו משם, זה הכוונה. אותו דבר שממנו אני אלמד משהו על נקודת ההתחלה של צורת אדם. זרקו לו גולגולת. זרקו לו גולגולת, והכוונה הייתה לעין, עיניים של בני אדם. עיניים של בני אדם שהן רוצות ולא שבעות. רוצות ורוצות עוד ועוד. וכשתיתן להם את מה שתיתן להם, אז ברגע שנתנו להם את מה שנתנו, אז הדבר הזה הוא כבר חסר ערך. את זה כבר יש לי. את זה כבר יש לי. אני רוצה יותר. אני רוצה יותר כי מה שיש לי... כי מה שיש לי אני כבר לא רוצה. אחרי שיש לי אני כבר לא רוצה יותר. לעולם אני רוצה את מה שאין לי. לעולם, כן. לעולם, הרצון תמיד, כן. הרצון תמיד הוא פונה אל מה שאין לי. כי מה שיש לי את זה אני לא רוצה, זה יש לי. כאן לימדו אותו, וכאן, להבין, כן, כאן לימדו אותו, את אותו אותו מלך, אותו מישהו שהשתדל להיות חכם, רצה, ניסה להיות חכם. לימדו אותו את נקודת ההתחלה של מציאותו שלו. וכאן יש עומק מיוחד, באמת, להבין. נקודת ההתחלה של, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו אמרנו, נקודת ההתחלה של צורת אדם, נקודת ההתחלה של כל הקיום כולו, היא תמיד מתחילה במשהו שהוא מעבר לנו, משהו שהוא מעבר לגבולות שלנו, מעבר לנו, כן, למגבלות שאנחנו חיים בתוכה. זה דבר שהוא עובר את המגבלות האלה. מה שלימדו אותו, את אותו אדם, הלימוד שלימדו אותו, זה שגם הוא שייך לזה. גם הוא שייך לזה. זאת אומרת, גם הוא, עיקר בריאתו, תחילת בריאתו, היא ממה שנקרא מעבר לגבולות, מבלי גבול. לכן, המסילת שרים מביא את המדרש, וגם הנפש לא תמלא. גם הנפש לא תמלא. למה? אם הוא ייתן לה, משל, משל לבן כפר, שם בלשון של חזל, זה נקרא עירוני, שנשא בת מלך. הוא לא יכול לספק לה את מה שהיא צריכה, את מה שחסר לה, הוא בשום אופן לא יכול לספק לה, כי הוא לא שייך לזה. הוא לא שייך לזה, הוא לא מבין את זה, הוא לא מכיר את זה, הוא לא יודע מה זה בכלל. גם הנפש לא תמלא, אי אפשר להסביע את רצונה פה, משום שהיא מן העליונים. לפי שהיא מן העליונים. אין לה פה, אין לה שום דבר פה. אם תיתן לה את כל מה שתיתן לה מפה, זה לא בשבילה. אלה לא דברי ערך בשבילה. מי שכן נמצא פה, וכל רצונותיו נמצאים אך ורק פה, אז ממילא הוא רוצה אותם בלי גבול. הוא רוצה עוד ועוד ועוד ועוד, שאי אפשר, בשום אופן, אי אפשר לספק לו את כל זה. כי נשמתו, נפשו, נשמתו מן העליונים. וכשהוא מן העליונים, אז אם תיתן לו משהו מן העליונים, אז הדבר הזה, זה שייך אליו, אבל אם תיתן לו משהו מפה, אז זה כלום, זה שום דבר. אז תמיד הוא צריך עוד תוספת, ומכיוון שהוא מעוגן, מחובר רק לפה, אז הוא צריך את מה שיש פה עוד ועוד ועוד ובלי גבול. זה מה שלימדו אותו. ולימדו אותו שלחו לו זה מה שמקבל אדם שאין לו שום אפשרות להיכנס לתוך גן עדן. הוא תמיד חייב להישאר בחוץ, הוא אין לו בפנים, אין לו שום חיבור, הוא לא שייך פנימה, הוא לא שייך. מה שמגלים לו מבפנים, אז מגלים לו את השורש של נפשו שלו. והשורש של נפשו שלו, כן, זה דבר שהוא לא מבין שהסיבה שהוא שוקל את הכל, וזה לא שווה ערך בכלל למה שהעיניים מבקשות. אז הוא לא מבין, משום שהעיניים, הוא לא מבין שהעיניים מבקשות משהו אחר בכלל. הוא לא מבין שהראשית של צורת אדם היא באמת בגן עדן. אותו מסילת ישרים. אותו פרק במסילת ישרים. אותו מסילת ישרים, השורות הראשונות. האדם נברא בשביל מצבו שם. האדם נברא בגן עדן. והוא נברא כדי להיות בגן עדן. הוא נמצא פה כדי להגיע מפה לשם. אין דרך אחרת להגיע לשם, רק דרך פה. אבל עיקר מציאותו היא שם. שם נמצאת מציאותו. וכל מי שמחפש דברים אחרים, כל מי שמחפש דברים אחרים, לעולם לא יגיע לשם. יוון, יוון זה העולם כמו שהוא נראה היום. זאת יוון. העולם של היום, זהו ההמשך של יוון. הלוואי ואנחנו היינו ההמשך של הניצחון על יוון. זה מה שאנחנו בכל אופן חייבים להיות. אבל העולם כולו זה העולם של יוון. העולם של יוון הוא נהנתן. העולם של יוון הוא מחפש הנאות. מחפש הנאות של רגע. וזה לא מספיק, כמובן. זה לא מספיק. אז צריך להכפיל אותם. להכפיל אותם ולהכפיל אותם עוד יותר. כבר אין אפשרות. את הדבר מתרחב והולך עד שזה... כבר אין אפשרות. כעת כבר אין אפשרות להציע לאף אדם בעולם שום דבר של ממש. את הכל הוא כבר היה. בכל המקומות הוא כבר היה. את כל הדברים הוא כבר ראה. את כל הטעמים הוא כבר טעם. אז אז לכן צריך פשוט להכפיל את הכל. ולהכפיל את הכל בתורים הרבה הרבה, זאת אומרת, בהכפלות הרבה יותר גדולות. ולתת לבני אדם, לספק לבני אדם, השם ישמור, לספק לבני אדם כל מיני ריגושים, כל מיני... כל הדברים האלה הם כולם רק לשקול כנגד מה שמציעים היום לבני אדם. אז מה שעומד במשקל בצד שכנגד עומדים רק העיניים. העיניים של בני אדם עומדים מול כל מה שמוצע היום לבני אדם בעולם. זה מה שנקרא היום כל כסף וזהב שבעולם. כל כסף וזהב שבעולם. כספה ודהבה. כך כתוב. תקלי לכולי דהבה וכספה דידי בהדי, לא הבא מתקלי. זה לא היה, לא הכריע את הקו. כל זהב וכסף שהיה ברשותו, לא הכריע את הקו. מלמדים, חזל מלמדים אותנו כאן, איך נראית צורת אדם שלא תופסת בשום פנים ואופן, לא לומדת את אותה נקודת התחלה שממנה כל הצורה יוצאת, כל צורת האדם יוצאת. האדם הוא מן העליונים, האדם מגיע מאין גבול, מאין תכלית, מאין סוף. וצריך לספק לו אין סוף, צריך לתת לו דברים שהם בלי גבול. וכל הדברים שכל עצמם זה בתוך גבולות של מקומות מצומצמים וזמנים של רגע. רגע, שני רגעים, מקסימום. פחות מזה בדרך כלל. זה מה שמוצע. אם זה מה שמוצע, כאן פגעו בו את הפגיעה העמוקה ביותר. פגעו בו. לא חלי ולא מרגיש אותו שוטה. דברת, אותו שוטה שיכול היה להיות חכם. הוא הגיע כבר עד הגבול. הגיע עד הגבול. אז זרקו לו מבפנים. הנה תראה. זה מה שיש לך פה, בתוך גן עדן. זהו הדבר. אתה רוצה את הדוגמה שלך, איך זה נראה פה? כך, זה הדבר. אתה נראה כך. אתה נראה כמו הגולגולת הזאת. זה דבר ממש נפלא להתבונן, איך התנהגו עם אותו אדם. אותו אדם שחיפש, הוא חיפש. חיפש את המקור, הוא חיפש, הרי זה כל, אילו כל דברי הגמרא. האדם הזה חיפש את נקודות ההתחלה, את נקודות השורש. הוא הגיע מן המאוחר אל היותר מוקדם, והשתדל להגיע עד לשורש העליון ביותר. ומה הוא מצא שם? מה הוא מצא שם? הוא מצא בדיוק איך הוא נראה. הגמרא מספרת את זה, כמובן, הגמרא מספרת את זה רק כדי ללמד אותנו. זה ברור הרי. הגמרא מספרת את זה ללמד אותנו, אותנו, אנחנו. כל מי שנגרר אחרי אותו אדם, אחרי אותו איש, וחושב את עצמו לחכם, אז הוא יגיע מקסימום עד לאותו מקום. אבל מאותו מקום שלחו לו את אותו מסר נורא והיום, תראה, תראה. אם אתה רוצה לחיות חיים טובים, חיים טובים זה הכוונה שיתנו לך משהו ותבוא על סיפוקך. לא תצטרך יותר. תבוא על סיפוקך. לא תבקש עוד ועוד ועוד. מי שמבקש עוד ועוד, אז אין. לעולם אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. הגמרא אומרת שהאפשרות היחידה שיהיה לו נוח במה שיש לו זה שצריך לחסות את עיניו באפר. אמר להם בין השאלות ששאל אלכסנדר את זקני הנגב, אמר להם, מה יעביד איניש ויחיה? מה יעשה אדם ויחיה? אמרו לו, ימית את עצמו. מה יעביד איניש וימות? יחיה את עצמו. מה יעשה אדם ויחיה? כתוב, ימית את עצמו. זה מה שגילו לו זקני הנגב. אתה רוצה לחיות? אתה רוצה לחיות חיי אמת? באמת לחיות, אז אתה חייב להמית את עצמך, להמית את עצמך. דהיינו, להמית את אותם חיים שהחיים האלה ימיתו אותך. אם תמית את אותם חיים שימיתו אותך, אז אתה תחיה. מה יעשה אדם וימות יחיה את עצמו? מה יעשה אדם ויחיה ימית את עצמו? שוב, הכוונה, כן, הדברים פשוטים, כן, הדברים פשוטים, הכוונה היא פשוטה. אבל עומק הדבר, יסוד הדבר הזה, מדובר פה על נקודת ההתחלה של צורת אדם. נקודת ההתחלה של צורת אדם, היא עוברת את כל הגבולות. היא תמיד באה מלמעלה, והיא עוברת את כל הגבולות. הביטוי של עובר את כל הגבולות זה הכוונה עוד ועוד ועוד הנאות ועוד כסף ועוד ועוד ועוד, כך שמה שיש לו לא שווה כלום. ותמיד הוא רוצה את מה שאין לו. לעולם הוא ירצה את מה שאין לו. זה מה שמלמדים אותנו כאן. אז הדבר נוגע גם ל... אופן איך לחיות, וגם להשקפה, מהי נקודת העיקר, מהי נקודת ההתחלה. צריך ללמוד ולראות, נקודת ההתחלה היא תמיד, תמיד בבלי גבול, תמיד בבלי תכלית, תמיד ביותר גבוה, במציאות היותר גבוהה, שהיא כלפי המציאות שלנו, היא בלי גבול. שם נקודת ההתחלה. ושם נקודת העיקר, שם, רק שם. אנחנו נחזור לתחילת הדברים. בפסוק כתוב, עוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. עוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. כל מי שרוצה באמת לנצח את יוון. מי שרוצה באמת לנצח את יוון. אז חייב לחבר את עצמו, לצרף את עצמו, לאותה נקודה שהיא נקראת נקודת ציון. אותה נקודת ציון, שהיא נקודת בלי גבול ובלי תכלית באמת. בלי גבול ובלי תכלית. זאת נקודה שהיא נקודת התחלה, שהיא לא כפופה לשום הגבלה שהיא. היא באמת באה מאינסוף. וכשאדם יודע שזאת נקודת ההתחלה, ומשם הוא מגיע, אז לשם הוא שואף להגיע בחזרה. אל אותה בחינה שהיא האינסוף האמיתי. האינסוף, הבלי גבול האמיתי. לאותה מציאות אמת, שהיא הבלי גבול האמיתי. זאת נקודת ההתחלה. זאת נקודת ההתחלה, זאת נקודת העיקר, ממילא זאת נקודת התכלית. לשם צריך להגיע. כבר הזכרנו, הנרות שמדליקים, הנרות שמדליקים, שורשם, כמו שכתוב ברוקח, שורשם באור הגנוז. האור הגנוז שימש בעולם 36 שעות, 36 שעות. דהיינו מיום שישי בבוקר עד מוצאי שבת. אז האור הגנוז שימש את צורת אדם. האדם השתמש באור הגנוז. מיום שישי בבוקר, שאז התחילה צורת האדם להיברא, עד מוצאי שבת. 36 שעות. כנגדם, אז אנחנו מדליקים 36 נרות. כך אומר הרוקח. האור הגנוז מראה לנו, הוא היחידי, הוא האור שנברא כדי לגלות לנו את המציאות לאמיתה. כל האורות שבעולם, אז הם אורות מתאים, הם אורות שהם מגלים לנו את הדברים בצורתם החיצונית, לא במציאותם האמיתית. האור היחידי, זהו האור שהוא הניצחון על יוון, האור שמראה לנו את הדברים בצורה האמיתית שלהם, לא בצורה כמו שיוון מעמידה אותם לפנינו. הצורה האמיתית של הדברים, מתגלה, כל דבר, כל מציאות מתגלה באור. המאמר הראשון שאמר בורא העולם בבריאת העולם, יהי אור. ויאמר אלוקים יהי אור. זהו המאמר הראשון שמגלה את המציאות. אנחנו היום נמצאים ביוון החשיכה את עיניהם של כל הבריאות כולה. יוון החשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה, ויוון החשיכה את עיניהם של ישראל בראיית המציאות. אנחנו לא רואים נכון. אנחנו לא רואים נכון. רואים בפירוש. זה בולט. זה בולט שהראייה שלנו מעוקמת, הראייה שלנו מעוותת, הראייה שלנו לא רואה את האמת. תקנו לנו את הנרות האלה, אסור לנו להשתמש בהם בנרות האלה. אם אנחנו משתמשים בהם, אז הם לא נרות שמגלים לנו את האמת. אסור לנו להשתמש בהם. לצרכינו, פה אסור לנו להשתמש בהם. אנחנו צריכים רק לראותם בלבד. אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. לראותם בלבד זה הכוונה, רק לראות את האור ולראות את המציאות שהאור הזה מאיר. זה הכל. אבל אם אנחנו רוצים להשתמש בהם לשימושים שלנו, זאת אומרת לקחת אותם ועל ידם להאיר את המציאות שאנחנו נמצאים בה היום, זה נקרא, כן, זה נקרא לחלל את הנרות. הנרות הם כדי שאנחנו נראה אותם ולא נשתמש בהם. נראה אותם ולא נשתמש בהם. דהיינו, אם אנחנו נראה אותם, אז אנחנו מצרפים את עצמנו אליהם. עוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. כאן נקודת הניצחון. כאן הנקודה. הנקודה הזאת שהיא הנקודה שממנה, כן, ממנה הכל יוצא, ממנה הכל נובע. ממנה כל המציאות כולה, כל המציאות האמיתית כולה, יוצאת ומתגלה. בחזל כתוב, זה כתוב בספר הזוהר, זה גם כתוב במדרש, תנחומה באופן אחר. אבל בכל אופן, בחזל כתוב שציון בגימטריה יוסף. זה ידוע. ציון בגימטריה יוסף. יוסף, יוסף הצדיק, הוא האדם שמחזיק את אותה נקודה שנקרא ציון. המידה של יוסף הצדיק, זאת מידה של... המידה הזאת נקראת בלשון הכתוב, ככל בשמיים ובארץ. ככל בשמיים ובארץ. הדברים שבארץ שורשם בשמיים. וכל מי שמצרף את הדברים לשורשם האמיתי, הוא נמצא בנקודת ציון. וכל מי שלוקח את הדברים, כן, את הצד החיצון, הצד הנמוך של הדברים, לוקח אותם לבד, לוקח אותם כמו שהם, לא מחבר אותם לנקודת השורש שמהם הם באים, כן? אז האדם הזה מאבד, מפסיד את נקודת ציון. מי שמפסיד את נקודת ציון, אז יוון שלטת עליו. אז הוא נמצא בגלות יוון. הוא לא נגאל מיוון, הוא לא ניצל מיוון. אין לו שום שייכות, לא לנהרות ולא למועד שאנחנו נמצאים בו. שום קשר. המועד הזה הוא מועד כזה, שמי שרואה את הנהרות, מי שרואה את הנהרות, הדבר הזה די בו כדי שהאדם הזה יוכל לברך, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מספיק לראות את הנרות, אז אנחנו רואים את ה... אנחנו מסתכלים על הנרות, אז אנחנו רואים את הניסים. זה מה שרצינו לבאר היום. אנחנו נמצאים במועד, שהוא המועד שנקבע על הניצחון. הוא נקבע כשגוברו מלכוס בייס חשמונוי ונוצחו. אז קבעו את הימים האלה להודות, להלל ולהדליק את הנרות בפתחי הבתים. אנחנו מדליקים את הנרות כדי לראות, כדי לראות, לראותם בלבד, כדי לראות את מה שיוון התכוונה להחשיך. החשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה. וכשאנחנו רואים נכון, כשרואים את המציאות באמת, אז אנחנו יכולים להודות ולהלל. כן, זה מה שרצינו לבאר. השם יעזור לנו, שנזכה לראות נכוחה וגם להודות ולהלל לשמך הגדול.